אנחנו נמשיך בכינוס, הוא הצטמצם, כנראה נסע איכותי יותר, בגלל שאנשים הלכו לרקוד בריקוד הדגלים, ופה אנחנו נעורר את הדגלים הפנימיים. אז ראש וראשון, את המה? אהלן, איך אפשר לסגור את זה משהו, איפה זה פה? המיזוג, תוריד אותו אולי. או אולי את השני. לא, אלא אפשר לסגור שם. תוציא שם את השקע, שם רק אפשר להוציא את השקע. תמשוך את השקע החוץ, אחרת זה לא יכבה לך. יפה. אנחנו מצטערים שחלק מהאנשים ככה פינו את השטח לריקוד גלים, מישהו אמר פה מצוות היום, ואנחנו נמשיך. ראש לדוברים, ראשון לדוברים יהיה הרב ישראל אריאל. הנושא שאנחנו מסיקים את עצמנו עכשיו, אנחנו אמרנו שאנחנו לכל ההקדמה, אתם לא הקשבתם לה, שאנחנו פה מנסים להכניס תכנים לירושלים מצד גילוי השלום שבא דרך ירושלים, מצד עומקיה הגדולים המאחדים את הכל ומאחדים את הכל לשלום אחד גדול בכל הגילויים. ודיברו עד עכשיו הרב אליקים לבנון והרב ישוע שפירה, ועכשיו על מקדש משכן השם עם השראת שלום שלו, וראש לדוברים הרב ישראל.
צריך כנראה להזכיר לאנשים שמצוות היום זה לא ריקוד דגלים, לא ראיתי את זה לא בש"ס ולא ברמב"ם, גם לא בשולחן ערוך, אבל כיוון שדורנו מחדש כל מיני מצוות, התחדשה מצווה נוספת, ריקוד דגלים, שלצערי, ואני צריך לדבר בלשוננו דוגרי, אז בלשון התורה, קודם כל מדבר שקר תרחק, אסור להגיד דברים לא נכונים. דבר שני, צריך לומר דברי אמת, ולא תגורו מפני איש, תאמר את דבריך. ולכן, במקום ריקוד הדגלים, מצוות היום, שהיא כבר קיימת לנו 44 שנים, מדי יום ביומו, להקריב קורבן תמיד, וכן הלאה. זה מצווה שהיא הייתה צריכה להיות היום, הייתה צריכה להתחדש לפני 44 שנים, וכמו שאנחנו אומרים על הניסים של חג החנוכה, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכליך, הדליקו נרות בחצרות קודשך, וזה מה שבדיוק צריך לעשות בלי להתמהמה. כידוע, חשמונאים לקחו שבודים של ברזל, לא היה מנורה, שפודים של ברזל, והדליקו, משום שהעיקר להדליק. זאת המצווה, וזה כבר 44 שנים שאנחנו, לצערנו, מנסים להחביא את הדברים, להתחמק מהם, ולכן בואו ננסה, כיוון שהנושא שלנו הוא השלום והמקדש, בואו ננסה לדבר בהתאם ל... לכיוון המחשבה שהכותרת של הכנס הזה. הכותרת היא מנשה, שאלו שלום ירושלים, ישלם יואבייך, ישלום בחילך, שלווה ברמנותייך, מענחי וראי דברנה שלום לך. מה פירוש הדברים, שאלו שלום ירושלים? אם צריך להתחיל לשאול לשלום, כנראה שאין שם יותר מדי שלום. היא שלום בחילך. מה זה חילך? חילך זה או החיל, החומה שמקיפה את ירושלים, שכנראה צריך לשמור שם חזק מאוד על שלום העיר, אם זה חילך פשוטו כמשמעו, החיילים שלך, איך שלא נסביר, יש פה תפילה, ששאלו שלום ירושלים, תתפללו שיהיה שלום, למה לצערנו זה עיר מלחמה. ננסה פשוט לעמוד קצת על המקורות בנושא הזה. אולי נפתח דווקא בסיפור מעשה ידוע שכולם מספרים אותו לפעמים, משהו כדרך וגם להפריח אגדות מסוימות, צריך גם את הנושא הזה קצת לרענן. ישנו הסיפור הידוע, תשמעו אותו בהרבה מקומות, שפעם היו שני אחים שגרו באיזשהו מקום, אחד בעל משפחה וילדים ואחד עוד רווק. שניהם עבדו כל היום ובסוף היום היו מחלקים ביניהם את התבואה. בלילה חשב הבחור הצעיר, אח שלי, הוא בעל משפחה, בואו ניתן לו קצת מהרמה שלי, לי זה לא כל כך יזיק אם יהיה קצת פחות, ניתן לאח שלי. ובא קם בלילה ושם בהרמה של אח שלו. עכשיו, אח הגדול, אח שלי, אח צעיר, עוד מעט תתחתן, בני משפחה, כדאי שאני אקח מהרמה שלי, נשים בהרמה שלו. ועד שלילה אחד נפגשו שניהם והתחבקו. אמר הקדוש ברוך הוא, איפה שיש שני אחים אוהבים כאלה, שם אני רוצה להשכין את שכינתי. סיפור יפה, אבל הוא כנראה לא היה ולא נברא. זה סיפור של סופר צרפתי לפני כ-150 שנה. אבל כדי שבכל זאת גם לא לוותר על הרעיון, שהוא רעיון של עצמו יפה, יש לנו את הרעיון הזה בתורה. וקצת יותר יפה מהסיפור הזה. והסיפור הוא, כולנו מכירים את מה שהיה עם יוסף ואחיו. יוסף מעכב את בנימין במצרים, ואז אומר יהודה, יושב נא עבדך תחת הנער, עבד לאדוני. אני משאיר את המשפחה בארץ כנען, לא נפרדתי מהם, לא אמרתי שלום, אני נשאר פה במקום הילד, והנער יעל עם אחיו. זה אהבת אחים אמיתית. שם כך אומר אחד מגדולי החסידות, ששם למדו, על תפארת שלמה, ששם למדנו את הכלל והעיקרון, כל ישראל ערבים זה בזה, ערבות אמיתית, אדם צריך למסור את נפשו על חברו. מה אנחנו קוראים על שני השבטים האלה? מסתבר ששבט יהודה ובנימין, הגבול שלהם, כך אומרת הגמרא בזבחים ובעוד מקומות, שהגבול שלהם עבר בבית המקדש. גם המזבח, חלקו היה בשבט בנימין, חלקו בשבט יהודה, ושם בדיוק עבר הגבול. וכשחלק עיקרי אצל בנימין, קודש הקודשים, אצל יהודה, קיבל דברים אחרים, לשכת הגזית וכדומה. זה הסיפור שאותו כמה שם אמר הקדוש ברוך הוא, אם יש שני אחים שאוהבים אחד את השני, עד כדי כך מוכן, אדם מוכן למסור את נפשו למען אחד, שם יהיה המקדש. הנה לכם סיפור קצת יותר מוצנח מן הסופר הצרפתי. השאלה, האם באמת המקדש הוא כולו שלום ושלווה והשקט ובטח? הדברים לא כל כך פשוטים. יש אמנם כמה דברים שאנחנו מוצאים בדברי חז"ל, שהמקדש הוא מבטא את השלום. אחד מהדברים הידועים, שאבני המזבח הם אבנים שלמות. אז אומרים חז"ל שכן, המזבח נברא להאריך שנותיו של אדם, והברזל מקצר ימיו של אדם. אינו דין שיניף המקצר על המאריך, יבוא סכין וברזל וכן יפגע באבני המזבח השלמות. בהמשך נאמר, אבנים שלמות תבנה, אבנים המטילים שלום בין ישראל אבים שבשמיים. כלומר, אבני המזבח מדברים, זה ביטוי לשלום. צריך אבל להגדיר את השלום. זה שלום בין ישראל אבים שבשמיים. כלומר, כל עוד שאין מזבח, אין שלום. את שלום, הקדוש ברוך הוא, כשהוא לא רואה את המזבח בנוי, לא רואה את הקורבנות ואת התמידים, אין שלום בין הקדוש ברוך הוא בישראל. זה השלום. לא מדובר פה על שלום בין אחים וחברים, בלי שזה צריך. אנחנו לא באים לחלילה לומר הפוך. אבל אולי גם כנגד המשפט שנרדוש מאוד, שאם חרב המקדש, והשנאת חינם, לא ייבנה אלא בבת חינם. זה דברים שיצאו מתחת ידו של רב קוק זצ"ל, אבל הפכו את זה למימרה שעוקרת את כל התורה כולה, עד שלא יהיה שלום לכל ישראל, אסור לבנות מקדש. דברים שהרב קוק זצ"ל ואמר מעולם, אנחנו תכף נראה בהמשך שזה פשוט לא עובד. יש, צריך להבין, יש דברי מחשבה אצל הרב קוק, שצריך, יש שלום ואנחנו בעד השלום, אבל לא נתחיל להפוך את זה כתנאי לבניין המקדש. יש אגב השלמים, קורבן שלמים, גם הוא מלשון שלום. אומרים חז"ל שמטילים שלום בעולם, איך? שיש בהם שלום למזבח ולכהנים ולבעלים. כשאדם מביא קורבן שלמים למקדש, היום למשל אצל אבי קורבן תודה על היום הנפלא שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו אחרי 2,000 שנה לבוא לחצרות המקדש, היינו צריכים להביא שלמים, וזה מטיל שלום. חלק עולה על המזבח, שולחנו של מקום, חלק הולך לכהנים, כל שאר הבשר והאור הולך לאדם מישראל, כולם מחוברים דרך הקורבן. כך שיש פה כמה סממנים של שלום, אבל כמובן כשאנחנו רוצים לדבר על שלום ירושלים, שזה הסיסמה וזה הבסיס וזה היסוד, צריך לבדוק את הדברים לגופם. אז אולי בואו נחזור להיסטוריה הקדומה ביותר של העולם. כולנו יודעים שקין והבל הקריבו קורבן, איפה? בהר המוריה. בהר המוריה, אדם במקום כפרתו נברא, משם נברא אדם הראשון, שם אדם הראשון הקריב קורבן, ואחר כך קין והבל הקריבו קורבן בהר המוריה. מה קרה? רצח! חצי העולם נרצח באותה הזדמנות. חצי העולם, קין קם על הבל והרג אותו. שואלים חז"ל, מה קרה? מה קרה? אומרים חז"ל כמה דברים, אבל בין השאר, והיא ביותם בשדה. מה היה שם בשדה? מה? על מה הייתה הקטטה? על מה היו מדיינים, אומרים חז"ל. אלא זה אומר, בתחומי בית המקדש נבנה. קין אמר, בית המקדש באזור שלי, אתה תיקח חצי כדור הארץ, אני חצי כדור הארץ, אבל אני לוקח עם בית המקדש. וזה אומר, בתחומי בית המקדש יבנה. שנאמר, ויהי ביותם בשדה, בשדה אל בית המקדש. יחמדת אמר, ציון שדה תחרש. ותוך כך, ויקום קין אל עבד אחי וירגר. הווה אומר, מאז ומעולם, מהיום הראשון של העולם, המקדש, הנושא של הקדושה, מי יהיה? בעל בית על הקדושה. זה התחיל מהיום הראשון, וזה הביא לרצח הראשון בעולם. נמצא שנושא המקדש, לכאורה הוא דווקא מעורר, שוננו, מעורר את היצרים, יצר הכבוד, מי יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, וכן הלאה. אנחנו לא רואים את זה היום, כל אחד מקים לו את האימפריה שלו, יש רבנים ראשיים, יש מועצת גדולי התורה, יש מועצת החכמים, יש ויש כל מיני, כל יום צומחים אגודות רבנים חדשות, ולמה רוצים ליטול את הכתר, מי ינהיג את עם ישראל, ועל פי תורת ישראל כמובן, כמו שדברים עתיקים. וניקח את עשיו ויעקב, אומרים חז"ל בראשית רבה, פרשת ס"ג, אומר יעקב, מכרח היום בכורתך לי. מה ראה אבינו יעקב שנתן נשו על הבכורה? מה? תן לו לעשיו שיהיה בכור. אתה, יש לך את הזכויות משלך. אומרים חז"ל, שעד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורים. הבכור במשפחה הוא היה הכהן של המשפחה. כשהוקם המשכן נעשו הבמות עבודה בכהנים. אז אמר יעקב, יהיה רשע זה עומד ומקריב. הבכור של המשפחה עשיו, כתוב היה שב עשיו מן השדה והוא עייף, שהיו עבר 5 עבירות באותו היום, כמר להרוג כל מיני אנשים, יעלה על המזבח, ילבש בגדים יפים, יקריב קורבן, לא הולך. לכן נתן את נפשו על הבכורה וקנה את הבכורה. שוב אנחנו רואים שנושא המזבח, נושא המשכן והמקדש הוא נושא עתיק מאוד, שרק שמעורר מראש מחשבה, ולא רק קינה, זה לא שאלה של קינה, זה שאלה של נקודת האמת. לא ייתכן שאדם פושע יעלה על המזבח ויקריב קורבנות בשם הציבור. אז מידת האמת אומרת שבגלל שצריך שיהודים כשרים יעשו את העבודה אגבי המזבח, אז אין ברירה, זה לכן לא לוקח ממנו את הבכורה, כפי שכל הדברים מפורטים בפסוקים. שלא נדבר על פרשת קורח ועדתו. לא עברו חודשים אחדים מאז הקימו את המשכן, התמנה אהרון, הכהן, עבדיו. לא, ויקח קורח. וביקשתם גם כהונה. אומר משה, אתם רוצים כהונה? מתחיל ויכוח, וזה לא פשוט. משה רבנו יוצא מגדרו, והוא זה שמכריש שהארץ תפתח את פיה ותבלע את האנשים. וגם יש שוב, הנושא של המקדש, הכהונה, התפקידים מסביב, זה לא דבר אוטומטי שמביא את השלום. להפך, זה מעורר את הקינה, את הרצון להתכבד. משום שבאמת המשרה של הכהן הגדול הייתה המשרה המכובדת ביותר בעם ישראל. המלך שהיה, כשאין מלך, אז הכהן הגדול הוא איש הכבוד הגדול, וכמובן מטבע הדברים יש תמיד אנשים שלוטשים את עיניהם לכהונה הזאת. כדאי שנראה קצת גם מה שאומר הרמב״ם בספר מורה נבוכים. שואל הרמב״ם שאלה, שאלה גדולה. מסתבר שבספר דברים, כשמדובר על ירושלים, לא אומרים היה, כשתבואו לירושלים, תקריבו, אלא והיה המקום אשר יבחר השם. וזה חוזר על עצמו 10 פעמים. לא זה ספר דברים. בכל זאת, כל מילה בתורה מיותרת, 10 פעמים, המקום אשר יבחר השם. ירושלים, קצר. הר המוריה. מה יש פה להסתיר? אומר הרמב״ם, יש בזה 3 חוכמות, כך אומר במורה נבוכים, בחלק ג' פרק מ"ה. יש פה 3 חוכמות, כלומר, יש פה מחשבה עמוקה מאחורי ההסתרה של הסתרת שם המקום הזה והזיהוי שלו. האחת מהם אומר הרמב״ם שלו, יחזיקו בו האומות וינחמו עליו מלחמה חזקה, כשידעו שזה המקום מן הארץ, הוא תכלית התורה. אם ידעו העמים שזה המקום תכלית התורה, אם שם יעשו מבצרים, ואני ראיתי את זה בעיניי ביום שחרור ירושלים, שעלינו להר הבית בחסדי השם. כל הר הבית היה מחנה צבאי אחד גדול, קסקתי נחד גדול של הלגיון הירדני. סביב החומה עמדו תותחים, מרגמות, ערימות של פגזים. זה באמת לא היה פשוט. 180 צנחנים, אנשי שריון, נהרגו באותו הלילה בין השאר כתוצאה מהמבצר הנועז שבנו שם הירדני. אז הנה הרמב״ם כאילו ישב במפקדה של הלגיון הירדני, אחת מהם שלא יחזיקו בו אומות וילחמו על המלחמה החזקה, שידעו שזה המקום מן הארץ ותכלית התורה. הם ידעו, יהודים, ואגב איך הם ידעו? אצל הערבים נקרא בכל הדורות, רק עכשיו השתנה, היו קוראים לירושלים ותמצאו את זה במפות מלפני 50-60 שנה, בית אל מקדס, בית אל מקדס, ירושלים זה בית המקדש. עכשיו פתאום אל-אקצה, אל-אקצה, משהו חדש, סיפור חדש. אבל הם הבינו שיהודים צריכים לבוא לבית המקדש, זה היה פשוט אצלם. ידעו שזה תכלית התורה, ממילא שם התבצרו. השני אומר הרמב״ם, גם זה, אפשר לומר, נזרקה נבואה לשנית, החוכמה השנית, שלא יפסידוהו מישהו בידם עתה וישחיתו בכל יכולתם. מה הם עושים היום? חופרים, חופרים, מורסים, משמידים כל סימן וזכר שהיה פה בית ראשון, בית שני. וכל אחד יודע, הוציאו מאות ואלפי מסעיות עם חומרים מתקופת בית ראשון ושני, שפכו אותם הרחק ממקום המקדש. אפשר לומר, הרמב״ם קרא את העיתונות של ימינו. והשלישית, מה החוכמה השלישית? והיא החזקה שבה. הסברה הכי חזקה מתוך שלושת הסברות שנתן פה הרמב״ם. שלא יבקש כל שבט להיותו בנחלתו ולמשול בו. ונופל עליו מן המחלוקת והקטטה, כמו שנפל בבקשת הכהונה. אלא זה בא המצווה שלא ייבנה בית הבחירה, אלא אחר הקמת מלך שיצווה לבנותו ותסתלק המחלוקת, כמו שבהרנו בספר שופטים. אומר הרמב״ם, הדבר הכי הכי, אפשר לומר שהתורה פחדה ממנו, שיקרה מה שקרה עם קין והבל. זה אומר אצלי יבנה, זה אומר אצלי יבנה. יבוא יששכר, יגיד רגע אחד, למה לא אצלי? ויהר תבור, מקום כל כך יפה. יבוא זבולון, יגיד בואו תביאו את המקדש להר הכרמל. ושיגידו מה שמתם אותי בכרמל, אני רוצה בירושלים, תהיה מלחמה. לכן אומר הרמב״ם, זה דבר מאוד מעניין, למה נדרש מלך כדי לקבוע את המקום? למה נדרש מלך בהקמת המקום לראשונה? כשיש מלך בישראל, הוא מפקד הצבא, יבוא יששכר, יבוא יגיד, אני רוצה את המקדש אצלי. המלך יסתכל עליו שנייה אחת ושבת יששכר, ירגע, יש מלך בישראל. יוצא שאיך שאנחנו לא מסתכלים, נושא המקדש, דווקא בגלל קדושתו, דווקא בגלל שזה דבר קרוב, שמקרב את כל עם ישראל, אל הקדוש ברוך הוא, כל אחד רוצה להיות שם איזה בלמית, או על האדמה, או על הכהונה, כל אחד רוצה איזה נתח. והוא אומר שלהפך התורה, לא אמרה לנו, כן, לא אמרה, רק באהבת חינם מבני המקדש, אם לא, אל תבנו, הפוך. תהיה שנאה, תהיה קטגוריה, יהיו מלחמות, יהיו מאבקים, לכן אני, אבל אני בגלל זה לא עושה שביתה, יושב בבית, קדוש ברוך הוא ציווה, יש מקדש, יש יום כיפור, תבוא ולהפך, אז זקני הסנהדרין יושבים איתו, מלמדים אותו, וכן הלאה. העיקר שתתקיים במצווה. אז יש מה שנקרא מתחת לשולחן, כל מיני סיפורים, אבל המצווה צריכה להתקיים. יש אהבת אחים, אין אהבת אחים, יש שכינה, יש כסף, יש אינטריגות, אתה תמשיך לקיים את מצוות המקדש, שזה 200 מצוות של תורה, זה שליש התורה כולה. הרבה מצטטים את העובדה שדוד המלך קנה את ירושלים בדרכי שלום, הלך לערב נא, שילם לו כסף. למה? את ירושלים אי אפשר לקנות במלחמה. אבל קודם כל יש לנו גמרות, יש לנו חזלי, בספרי נאמר שדוד הלך וכבש את הרם נהריים ואת הרם צובה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה כובש שם את עיראק? סמוך לפלטרן שלך לא הרשת. אתה הולך וכובש שם והרם נהריים והרם צובה, יש מצוות ירושה וישיבה, ירושלים, ליד הפלטרן שלך, ליד הארמון שלך. אתה צריך להוריש, אתה צריך להילחם. ירושה וישיבה, פשוטו כמשמעו. שאלו, אז למה בסוף שילם לו כסף? זה מובא בירושלמי שהרב נא היה גר תושב. גר תושב, אי אפשר סתם לפתוח, להביא טנקים להתחיל לראות עליו. גר תושב מקיים שבמצוות בנוח וכדומה, אז אתה צריך לבוא איתו מסע ומתן מסודר, ולכן שילם לו את מה שהיה צריך לשלם. כעיקרון יש מצוות כיבוש בהר הבית, לאורך כל הדורות, וזה מה שגם עשה דוד, שכבש את ירושלים כדי לבנות שם את המקדש, וזה מה שעשו בכל הדורות, כולל ימינו אנו, עשו את זה חשמונאים, עשה את זה, יש הניסיון המפורסם שבא כוכבה, שנסתיים באסון נורא, אבל הוא יצא להילחם כנגד הרומאים, ידע במפורש שזה יביא אבדות כבדות, אבל המטבע שהוציא מדברת בעד עצמה. כשמוצאים מטבע של ימי בר כוכבה, היום עולה $3,000 מטבע. כשמוצאים מטבע, מה רואים שם? בהתחלה על המטבע היה פרצוף של אדריאנוס קיסר, כמו שהיו רגילים הקיסרים הרומאים. הלך בר כוכבה, שם איזה מכשיר הטבעה, דפק בפטיש, מחק את פרצופו של אדריאנוס קיסר, כן, מלך העולם. מה הופיע במקום זה? הופיע ההיכל, פתח ההיכל של בית המקדש, כתוב שם שנה א' לחירות ירושלים, שנה ב' לחירות ירושלים, וזה הגיע עד שנה ד', 4 שנים של מלחמה. כלומר, בכל הדורות, ירושלים נקנתה לצערנו בדם, וכידוע גם אנחנו לא רק חוגגים היום, זה גם יום של יום זיכרון ל-180 צנחנים וחיילי שריון שנהרגו על המקום הזה. אני אולי אוסיף משפט, שהיינו מחוץ לחומות של ירושלים, היינו במוזיאון רוקפלר, ירושלים שבין החומות הייתה עדיין בידי הלגיון הירדני, הופיע הרב גורן זצ"ל, שהמכונית שלו עלתה באש בעזה, הגיע לחצר, ראה שאנחנו ככה יושבים שפופים אחרי יום של קרבות, התחילו להסתנן ידיעות, זה נהרג, זה נהרג. אמר לנו, תדעו לכם, המצווה היחידה בתורה שצריך למסור את הנפש עליה, תחתחילה להיכנס לסכנה, זה כיבוש ארץ ישראל. אתם נלחמים על ירושלים, להחזיר לעם היהודי אחרי 2,000 שנה את ירושלים במקום המקדש, זה הזכות הגדולה שלכם. יש לנו 3 עבירות, שזה צריך למסור את הנפש שלא לעבור את העבירה, אבל כמצווה לחתחילה להסתכן, זה מצוות כיבוש ארץ ישראל. הוא אומר, ירושלים אם נרצה או לא נרצה, היא עלתה לנו תמיד בדם, מה צריך יותר מזה? שיצחק אבינו נעקד במקום המזבח. כמעט שנשחט שם, מה זה בא לומר? שאני עצמי הייתי צריך להיות במקומו, במקום הקורבן. עוסקים בזה, לא נאריך. כעיקרון ירושלים, הר המוריה, נקנים במסירות נפש. ובמלחמה, שלא נדבר על החשמונאים שכבר הזכרנו אותם, שגם הם כבשו את ירושלים בקרב, אני לא רוצה להאריך. יכולתי לספר על הסיפורים רבים שכולנו מכירים אותם, אבל כדי בכל זאת לסיים בשלום, אז נגיד משפט או שניים על השלום. משמר ישעיהו, והיה בחית הימים, נכון יער בית השם בראש אבים וניסה מגבעות ונעבו אליו כל הגויים. הלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב ויורנו וברכה ונלכה ברכותיו כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. כלומר יבוא יום שהשלום הזה יבוא, אבל עד אז כנראה עוד נכונו לנו לא מעט צרות, במיוחד לאור הצרה שאנחנו עשינו אותה בידיים, שנתנו את מפתחות המקדש בידיים לידי אויבי ישראל. זה פשע שלא יכופר. צערי, אנחנו כולנו שותפים לו, ואם אנחנו הולכים לריקוד דגלים במקום להפגנה, איפה המקדש? הוא אומר, אנחנו עם הדגלים נגיע לכותל, והערבים יהיו שם, יקרקרו, נוחים, מקרקרים, ויחלו, בהסכמתנו, באישורנו, בשתיקתנו. עוד פסוק שכולנו מכירים, נער מחר הנביאים על אדוני לשרתו, וכו' וכו'. להביא אותי מלר קודשי ושמחתי מבית תפילתי, עולות אבז לבכם לרצון הלבזכי כביתי תפילה יקרה לכל העמים. כלומר, בני מחר, זה יהיה מקום שהם יבואו אליו. עוד משפט אחד. והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבת הוא יבוא כל מסע להשתחוות. כל מסע יבוא להשתחוות, שואלים חזל איך. אומרים חזל הנשיאים, העננים. מביאים את האנשים לירושלים, שואלים חזר, אז בידי שבת בשבתו, אז מה כל אחד יתפוס איזה ענן? חזר אומרים, כתוב, ככה זה יהיה. וזה כלומר, המטוסים בארצות הברית, בלונדון, בצופמט, הציבור יעלה על המטוסים, יגיע לירושלים. ואם זה גם שבת וראש חודש, אז הוא ייסו לשחריס. בבית המקדש, יחזרו חזרה, למנחה יגיעו עוד פעם במטוס כדי לקיים מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. ניתן השם שנזכה קודם כל כולנו להתרומם מתוך השפלות כאן במקום הזה, ובזה אני מסיים. לפני 44 שנים עמד הרב נריה זצה, ואמר בשם הרב קוק זצה, את השיר שאנחנו כולנו שרים, אבל כדאי שנשמע מה אנחנו שרים. על הר גבוה, עלי לך מבשרת ציון. הרימי בכוח, קולך מבשרת ירושלים. הרימי אל תיראי. אמרי להרי יהודה עיני אלוקיכם. היה כתוב על הקיר. הפסוק הזה אמר הרב נריה זצ"ל, שהרב קוק אמר, יש פה מבשרת ציון, מבשרת ירושלים. בשר הציון, זה הציונות. תפסיקו לדשדש שם למטה. על הר גבוה. אני נח מבשר הציון. תפסיקו לדבר עם אבו מאזן, עם אובמה. תעלו על ראשה, תגידו, רבותיי, זה התנ"ך שלנו. מה שכתוב בתנ"ך, זה מחייב אותנו. אני מבקח כולך, לא רק מבשר הציון, רק הציונות. תגידו, כל הארץ שלנו אין שתי מדינות ושני עמים, אלא כל הארץ שבתנ"ך היא שלנו. והרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, מבשרת הקדושה של ירושלים. תגידו מקדש, 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 הנה אלוקיכם, שנזכה לראות את אלוקינו, הנה אלוקינו זה קיווינו לו ויושיענו, וחצרות בית השם במהרה בימינו אמן ואמן.
כך לרב ישראל שחימם את לבבינו, אבל שאנחנו קוראים את הפרק יהי שלום בחילך, שלווה באמנותייך ושאלו שלום ירושלים, ישלה יואבייך, בסוף כתוב, למען בית השם אלוקינו, אבק שטוב לך, השם מברך תמר בשלום. אנחנו נזמין עכשיו להמשך הדברים את הרב ראם, שימשיך לשאת דברים סביב העניינים. בבקשה.
אני אקדים הקדמה בשביל שדבריי יובנו בצורה נכונה. אני מגדל ציפורן בשביל למלוק בבית המקדש. ואני חושב שעל פי דין כל כהן חייב, על פי ההלכה, זה לא עניין. כתוב שכהן, יש גמרא שאומרת שאסור לו לשתות יין. למה? מראי בני המקדש ולא ימצא כהן ראוי לעבודה. התשובה של הגמרא שדרך מיל ושינה כלשהו מפיגה את היין. זה אומר שהגמרא לא שינתה את הוואמינה שלה שכהן צריך להכשיר את עצמו לעבודה. ואני חסיד של מרן החפץ חיים, שכהן שאיננו לומד את כל סדר קודשים וטהרות בעיון להלכה ולמעשה, זה מראה על פגם באמונה. והחפץ חיים במשלב הפשוטים ידועים, שאדם שהיה נוסע היום לטיול בחוץ לארץ, הוא היה בודק היטב, היה לוקח מפות, היה יודע בדיוק היטב את הכל. והגמרא במסכת שבת אומרת לו, שואלים את האדם שלושה דברים, אחד מהם ציפית לישועה, מוסיף בחידושי המיוחסים לרן בימיך. אבל כל זה בשאלה של הנהגת, בלשונו של הרמח"ל, של הנהגת הייחוד והממשלה. אנחנו צריכים לדעת שבהלכות ציבור צריך תנאים לקיום המצווה. אני לא מסתיר שאני כאיש הלכה אתבטל באופן מוחלט אם יהיו תנאים לבנות את בית המקדש, כי הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה כף, בפרק א' בהלכות בית הבחירה, כתב דברים ברורים, מצוות עשה לעשות בית, להיות מקריבים בו הקורבנות. אבל, כותב מרן הרב קוק, כאשר יש מניעות, איגרת מאוד 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 מסוכנת, כי אפשר להבין אותה בצורה לא עמוקה. היא מסוכנת כי כל אחד יכול לאבד כל כיסופים וכל מאמץ והשתדלות. כאשר ישנן מניעות, בין אם זה מניעות הלכתיות, בין אם זה מניעות מציאותיות, בין אם זה מניעות פוליטיות, אז יהודי מאמין צריך לשאול, ממה נובעות המניעות? בית שני היה בית חרוב. כך כתוב בגמרא ביום בדף כ"א עמוד ב', חמישה דברים היו חסרים בו. כך כתוב בירושלמי מסכת מכות. בית שני דומה לפיגוע שהפרמדיק מדווח, אין מה לדאוג. הגופה השלמה, העיניים, הידיים והרגליים, רק הלב לא דופק. אין שום בעיה, הכל בסדר. בית שני לא היה שכינה. חז"ל אומרים בית חרוב. אז יש שאלה גדולה למה הוא היה, ובאמת בהיסטוריוזופיה עמוקה הרב קוק במהלך האידאות התמודד עם השאלה הזאת בצורה מאוד עמוקה. אנחנו יודעים, וזה צריך לדעת, שיהושע בן נון לא כבש את ירושלים. לא נראה לי שהייתה פה בעיה של כוח, אבל הוא לא כבש את ירושלים. דוד המלך, כאשר הוא קונה את גורן ארנן היבוסי, זה היה אחרי מגפה. אומר המדרש, שבא אליו המלאך ואומר לו, על מה המגפה? שלא טבעו את בניין בית המקדש. יש לנו מישהו שטבע יותר את בניין בית המקדש מדוד המלך? הרי דוד המלך הופיע בתהילים, אם אתן שינה אלי עיניי לאף הבית נומד, אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. דוד המלך, בזמן שהוא ברח מחרב שאול, שהמלכות התנפצה אל פני המציאות, אומרת הגמרא בזבחים בדף נ"ד עמוד ב', שהוא ברח לשמואל וישבו בנויות ברמה, שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם, אומר רש"י על פי המשך הסוגיה, למצוא מקום לבית הבחירה מן התורה, יש אדם שאפשר לבוא אליו בתביעה שהוא לא טבע את בית המקדש יותר מדוד המלך? אבל התשובה היא פשוטה. זה שדוד טובע את בית המקדש, זה לא כלום. צריך שעם ישראל יטבע את בית המקדש. המקדש הוא לא נחלה פרטית. שכינה אף פעם לא שרתה אלא על עם ישראל כולו. ואנחנו יודעים יותר מזה, שדוד המלך, כאשר הוא בא אל גד הנביא, ומבקש לבנות את בית המקדש, והגישה הספונטנית אומרת לו תבנה, ומיד מה יש אחר כך, מה שמופיע גם בדברי הימים, ויאמר דוד לשלמה בנו, בני, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי, והי עלי דבר אדוני למור, דם לרוב שפכת, ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. לא אפרוס את כל השיטות השונות והמשונות, מה זה דם רבים? אבל הרמב״ם אומר דברים פשוטים, במלחמות שלו, ולא מדובר על היהודים, על הגויים, ואף על פי שכולנו יודעים שדוד המלך נלחם את מלחמות, השם אדוני נלחם. ודוד מלך ישראל היה חייב להילחם, והוא עדינו עצני בשעה שבית המדרש מעדן עצמו כתולעת, בשעה שיוצא למלחמה מקשה עצמו כעץ, ואם דוד לא היה נלחם הוא היה ארור עושה מלאכת השם רמיה, וארור מונע חרבו מדם, ואף על פי כן הנביא אומר לו אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. מדוע הוא אומר לו אתה לא יכול לבנות את בית המקדש? בית המקדש זאת איננה מצווה פרטית. הספרי אומר שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ, למנות להם מלך, להחריד זרות של המלאק, ולמנות את בית הבחירה. ויש דיון אם זה מעכב. ורב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, והרבה התמודדו בהלכות ציבור שיש פה סדר. בית המקדש זה לא משהו טכני. זוהי מציאות עמוקה שמיד אני אעמוד עליה. מהי אותה מציאות? מדוע דוד המלך לא יכול לבנות את בית המקדש? בית המקדש הוא מקור החיות לא רק של עם ישראל, לא רק של האוניברסליות, אלא של כל הקוסמוס כולו. והבית השלישי הוא לא יהיה כמו הבית השני, והבית השלישי לא יהיה כמו הבית הראשון. והרמח"ל בספרו הנפלא משכני עליון כותב דברים ברורים, שהבית הראשון מה סיבת חורבנו, מיד אני אומר, הבית השני מה סיבת חורבנו, ומהו יהיה הבית השלישי. הבית השלישי שאליו אנחנו כוספים ואליו אנחנו מתפללים הוא בית שהוא מהווה את מקור החיים של העולם כולו. ולכן שאלת השלום היא שאלה קריטית. הטרגדיה הנוראה של בית שני, של המחלוקות, היא לא מהווה בסיס לכלום. יום ירושלים נמצא בתחילת ספירת המלכות. מהי ספירת המלכות? כתוב בזוהר ספירת המלכות, לית למגרמי כלום. יסוד הכהונה זה אהרון הכהן. ועל אהרון הכהן נאמר ורעך ושמח בליבו. ודורשים חז"ל, הלב שאמר ורעך ושמח בליבו הוא הלב שעליו יהיה את החושן. והחושן הזה יש עליו את כל י"ב שבטי ישראל. זה נכון שהעולם לא היה בשל אחרי מעמד הר סיני, שהמשכן יהווה את מקור החיים של העולם, וזה בעקבות החטא. הרי לפני מעמד הר סיני מה נאמר? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה ממלכת כהנים? שעם ישראל יהיו כהני העולם. כלומר, תכלית מעמד הר סיני היה תכלית שעם ישראל כולו יהיה כהני העולם, והעולם כולו יעבוד את קודש הבריחו. הדבר הזה, בעקבות חטאים, שאני לא יודע אם כרגע זמן להסביר, נפל. הוא לא קוים, וכל ספר דברים מוכיח את המציאות הבעייתית של המלחמות, וכולו מלא ואפשר להביא ראיות נגדי, אבל כל ספר דברים הוא תולדה שלא מומשה התכלית האלוקית, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מתי זה ממומש? הייתה אופציה אצל שלמה שהוא מעד. מיד אני אסביר מה המידע שלו. הייתה אופציה בתחולת תקופת בית שני שהנביא חגי והנביא זכריה מדבר עליה, ועם ישראל מעד. ומיד אני אסביר. ואנחנו נמצאים בבית השלישי של נבואת זכריה, של נבואת יחזקאל, של נבואת ישעיהו, של נכון יהיה הר בית השם בראש כל הערים, וכנראה המניעות שיש לנו כרגע הם על מנת להכשיר מציאות של מקדש כנבואת ישעיהו. איפה מופיע מימוש מוחלט של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? זה ממומש בנבואת ישעיהו בפרק סמך א'. אנשים מצטטים פסוק אחד מאותה נבואה, ועמדו זרים וראו צונם. מרן הרב קוק מופיע בשמועות ראיה, הוא נותן לזה, על פי כל הקונטקסט של הפרק, הוא כותב כך, זה מפי השמועה, זה לא הוא כותב, אבל, ועל זה אומר הנביא, ונודע בגויים, לא, אני, סליחה, אני אצא לכל פני. אמרו חזל אברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, הר ושדה הם בבחינת התפשטות הפקר, יעקב קראו בית, אין זה כי עם בית אלוהים, ולכן, בשעה שם אם ירצו להתחבר אל הקדושה יבינו כי קדושת ישראל צריכה להיות נפרדת ומוקפת כבית. מרן הרב קוק לא היה מוזג את היין של הבדלה, כי הוא היה אומר בין ישראל לעמים אין מזיגה, אבל אין מזיגה אין הכוונה שאין לנו אחריות לעמים. אין הכוונה התבוללות חס וחלילה. והוא כותב כך, אמרו לכו ונעלה אל בית אדוני, נתחבר אל ישראל, נתחבר אל הקדושה הנפרדת. ועל זה אומר הנביא, כוונה לישעיהו בפרק סמך א', ונודע בגויים זרם וצעציהם בתוך העמים, כל ראים יכירון כי הם זרע ברך אדוני, ואז יקוים ועמדו זרים וראו צונם ובני נחר יקריהם וקרמיהם, בבחינת לעובדה ולשומרה, שהעמים יקבלו עליהם עול מצוות, וישראל יעלו במדרגה, ויקראו כהני אדוני משרתי אלוהינו, ומה שהיום קדושת כהנים בישראל, תהיה אחר כך קדושת ישראל בין העמים. והרב קוק מבין שמה שמופיע בספר שמות, דבר אחד מדברי התורה, מדברי אלוהים לא ישוב רקם, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, נכון שזה לא מומש. הייתה נפילה מאותה תביעה, אבל יש לה נבואה, יש לה נבואה עתידית. ספירת המלכות היא ענווה, כהני בית שני זאת הייתה קטסטרופה. אנחנו מצפים לכהני בית שני, המציאות היום שיש קנאה, אנחנו צריכים לקרוא על זה. ירושלים מחייבת את ספירת המלכות דלית למגרמי כלום. אנחנו מחייבים ענווה, אנחנו מחייבים תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנימים זה לזה בהלכה. זה כל יסודה של מלכות בית דוד. הנביא יחזקאל והנביא זכריה מדברים על הדחת הרועים. הרועים זה המנהיגים. ההדחה מובנת כי הם רואים למי הם דואגים לעצמם. היום אנחנו בקיאים בשפה הזאת בפוליטיקה. ומה אומר הנביא יחזקאל? סליחה, הנביא ירמיהו, לא זכריה. ומה הוא אומר? הוא ידיח את הרועים, ומי יראה את הצון? אני אראה את צוני. זה אותו ניגון נפלא בתפילה, כבקרת רועה עדרו, הוא ידאג לפיסח. ומיד אחר כך מה כתוב? עבדי דוד. אז מי יהיה הרועה? הקדוש ברוך הוא או דוד המלך? מה עומק התשובה? מלכות בית דוד, שהיא מספירת המלכות דלית למגרמי כלום, זה, אתה יושב על כיסא השם, זה הקדוש ברוך. וזה יסודה של מלכות בית דוד. ולא סתם יום ירושלים הוא בתחילת ספירת המלכות, ויום החמישים, כשאנחנו מגיעים ליום 49, זה תנאי לקבלת תורה, זה מלכות שבמלכות. כלומר, התנאי זוהי ענווה. לכן משה מוריד תורה, כי הוא ענב מאוד מעל כל האדם אשר על פני האדמה. ואני יכול להבטיח, אינני יודע מי הוא הכהן הגדול. אני יודע מי לא יהיה. מי שחושב שהוא יהיה, הוא לא יהיה. זה אני בטוח. הייתי פעם אצל רב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה. אמר לי איזה משהו, אז אמרתי, לא, 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 הרב יהיה הכהן הגדול. אמר לי, לא, אני רועד, אני כבר לא יהיה הכהן הגדול. מי שחושב שהוא יהיה הכהן הגדול, אני מוכן להבטיח שהוא לא יהיה הכהן הגדול. אם כל אחד יגיד, אני רוצה, זאת הבעיה שהרסו לנו את כל מעמד הרבנים במדינת ישראל, כל הפריימריז, כל המציאות הזאת, שכל אחד אומר, אני אמלוך, זה פגם. הציבור צריך להחליט שמישהו רוצה. זה שכל בן אדם רוצה שלהיבחר, זה הרס כל ההנהגה הרוחנית. הנהגה רוחנית היא הנהגה של ענווה. הבית השלישי שאליו אנחנו כוספים הוא בית שהכהן הוא שליח השם. הוא בית של ענווה ולא של מריבה. בית שני הוא לא מודל. בית שני לא ייבנה. ברוך השם שהוא נחרב. היה לו תפקיד, כפי שלימד אותנו מרן הרב קוק, בשביל הכנת עם ישראל לקראת הגלות בעניין הכשרת התורה, אבל בוודאי ובוודאי, ולכן דוד המלך לא יכול לבנות את בית המקדש. אני רוצה להוסיף עוד דבר, ושלא תבינו ממני שאני חס וחלילה מצדיק את החילול השם הנורא שיהודי לא יכול להתפלל על הר הבית היום, את החילול השם שנתנו לוואקף את הר הבית, אבל אי אפשר להתייחס לזה רק בצורה טכנית. אנחנו צריכים להבין שהמקדש הוא משהו אחר. אני רוצה להוסיף מה זה מקדש. הרמח"ל במשכני עליון, הרמח"ל כתב ספר על הבית השלישי, ולצערי הרב זה ספר שגם אם הוא הודפס בכמה מהדורות לא נגאל ולא נלמד, וחבל מאוד שהוא לא נלמד, כי הוא מסרטט לנו סרטוט עמוק מאוד של הבית השלישי. והסרטוט שהוא מסרטט של הבית השלישי, הייתי רוצה, הרמח"ל טוען, אני אוותר על כל ההקדמה. הרמח"ל קרא לספר משכני עליון. למה הוא לא קרא לזה משכן עליון? כל דבריו כתובים ומצויים בזוהר, אין לי זמן כרגע, הייתי יכול להראות לכם את כל המקורות שלו בצורה מדוקדקת, אף על פי שהספר הזה נכתב מפי המגיד. אבל כל הספר הזה יש לו מקורות מבוססים בגמרא ובזוהר בצורה מדוקדקת מאוד. ישנו משכן אחד שפה כמעט כתוב בזוהר, אבל הרמח"ל כותב, הוא קדם לבריאת העולם. קדם לבריאת העולם זה לא עניין כרונולוגי, זה עניין הרבה יותר מהותי. כשהרמח"ל מבאר את כל ההצלה של האלוקות בבריאה, הוא מתאר את זה דרך המשכן העליון. הוא אומר, אם רגע אחד המשכן הזה לא יהיה קיים בשמיים, כל העולם לא יהיה. זה שהרמח"ל את כל תורת ההצלה שם על המשכן העליון, עכשיו, המשכן התחתון שיבנה, שנבנה, מעליו נבנה עוד משכן, זה ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. ועל זה נאמר בגמרא, לא אבוא בירושלים של מטה, של מעלה, עד שאבוא לירושלים של מטה. אבל הירושלים של מטה זה הופעת האלוקות ברמה כזאת שהעולם כולו יחיה מן המקדש. אני אתאר לכם את התיאור שהוא מתאר. הוא מתאר כך. אני אדלג על עניינים הקבליים קצת, כי מלבד השורש, וצריך שתדע, יש מקום אחד מיוחד ונודע לה שבו נכללים כל השורשים האלה, ושם יש השורש לכל הדברים, לתלויים בה ולתלויים בשאר המרות כאחד, כי בו נשרשים הארץ ומלואה, השמיים ושמי השמיים וכל צבאותיהם, איש לא נהדר, ויקבץ כל השורשים האלה אל מקום אחד באמצע, יראה שם כמו אבן אחת. זה תיאור של השמיים, לא של הארץ. והאבן הזאת יקרה מאוד, כלולה מכל יופי וחמדה, והיא הנקראת אבן שתייה. וכן הייתה האבן הזאת בעולם הזה למטה. זה המקום שימנו הושתת העולם, אנחנו צריכים להבין. ושם מונחים הלוחות, כי הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא. המקדש הוא התשתית של העולם. אין, המקדש זה לא איזה פתרון לאדם בתפיסה העמוקה הזאת. במקום קודש הקודשים, כאשר עבירות, וממנו נתפשטו סביב מסילות ושבילים לכל הדברים. ובתחילה נעשו מסילות גדולות סביבותיה עם הדרכים לכל הנבראים למיניהם, כי כולם מבינים את דרכם. ומשם יקחו חלקם ארוחת תמיד הניתנה להם מאת המלך. ואחר אלה המסילות נמצאו עוד שבילים רבים, קטנים מהם. לשבילים האלה אין חקר ואין מספר, כי בהם נשרשו כל הדברים למגדול ועד קטון. ונמצא לכל דבר שביל בפני עצמו. כל הדרכים האלה, כל המסילות והשבילים כולם עומדים באותו המקום אשר זכרתי לך בראשונה. וביותם מתקבצים באבן אשר באמצע מקום הזה, משם ישגיח אליהם היוצר וסוקר אותם בסקירה אחת. על זה נאמר היוצר יחד ליבה מבין אל כל מעשיהם. כי זאת האבן בכל העולם היא עומדת. במקום שזכרתי נמצא דרך אחד גדול סביב לאבן. וסביב זה הדרך כמו ארץ רחבת ידיים מאוד, ובערים גדולות ובצורות. שוב, כל זה תיאור של השמיים. לא נראו כהנה ברוב יופיים והדרם. וכל זה הדרך מאור עצמותו וזה ביופיו והדרו של זה המאור אשר אני מדבר לך יצא. ועל כן היה מקום קדוש מאוד. והאדמה אדמת קודשי, אשר ממנה יצא למטה הארץ הנקראת ארץ ישראל, אשר השם דורש אותה. מה עם העולם? סביב לארץ הזאת נמצאו עוד דרכים רבים, הולכים מקצה העולם ועד קצהו, אלה מימינים ואלה מסמילים. הדרכים האלה מזומנים הם להוציא מהם ארצות רבות, מדינות ומדינות בעולם, לתת אותם תחת שרים רבים ועצומים. ועל כן תדע, כי כל הארצות היה להם להיות טהורות ולא טמאות. הרמח"ל התמודד עם שאלה של טומאת ארץ העמים, ומיד הוא מתמודד בכלים, ואומר, העולם כולו יונק מן המקדש. צריך להבין, המקדש זה לא כלי בשביל האדם. המקדש הוא מקור החיים של העולם כולו. זה המקדש העליון. אז הוא אומר, למה היום זה טמא? הוא שואל את זה. ואז הוא אומר, כאשר השחיתו בני אדם את דרכם, נתבלבלו הדברים, נתקלקל העולם, נמשכו השרים לצד הטומאה, נשארו ארצות מאוד, כי הטומאה נתחזקה ברוב מדרגותיה. ועל כן יתאמו, אך בעומדם בתיקונם, וכן בהתקנם לעתיד לבוא, לא יהיו טמאות כי עם טהורות. כלומר, הרמח"ל מתאר לנו את כל העולם כיונק מן המקדש. נבואת ישעיהו שכולם יעלו אל הר השם, ואת זה אנחנו צריכים להגיד בגאווה, זה לא שבהר הבית, כמו ששמעתי על איזה שוטה אחד, יהיה חס וחלילה מנזר ומסגד ובית מקדש. חס וחלילה. בהר הבית יהיה בית, כמו ששלמה אומר, ביתי בתפילה ייקרא לכל העמים. הסיבה שהבית הראשון נחרב, הבטחתי להגיד, אומר הרמח"ל, כי שלמה הגיע לחוכמה ולא לכתר. בלשון ציורית כתוב במדרש, בזמן חנוכת הבית, מה היה? שלמה היה עם בת פרעו, מפתחות ההיכל היו מתחת הכרית שלו. על זה אמר הקדוש ברוך הוא, טוב ליום בחצריך מאלף. זה ניתוק הפולחן ממקור הקודש מהתורה. וזאת הבעיה החריפה שלא מבינים שמקדש ותורה חד הם. מדברים על פולחן ועל זה. מקדש בלי תורה זה לא כלום. קודש הקודשים זה העיקר, כמו שכתב הרמב"ן בתחילת פרשת תרומה ופרשת פקודי ופרשת עקב, עיקר החפץ הוא הארון, שבו מונחות לוחות העדות. בלי תורה אין מקדש. כל עניינו של המקדש זה תורה. ואם אנחנו לא נבין, וזה לא קשור בכלל לשאלה אם יש קורבנות או אין קורבנות, ברור של הרמב"ם יהיה קורבנות, אבל לא זאת השאלה. הכיסופים של המקדש צריכים להיות יונקים מן המקור. שלמה התנתק מן המקור, בגלל זה נחרב הבית. הבית השני, יש הרבה סיבות, אני לא רוצה כרגע להאריך. הבית השלישי מלמד אותנו רמח"ל, ייבנה כאשר תהיה התפשטות של המשכן העליון מלמעלה, ואז יבנו אותו בידי אדם. אומר הרמח"ל, הבית השלישי יהיה בסוד ראשית באחרית, ואחרית בראשית בסוד הראשית הנעלם. המקדש שאנחנו מציירים זה לא תנאי למקדש שלום, אלא השראת שכינה היא יניקת העולם כולו. זה הוא הוא, זה לא תנאי, אלא זה הוא הוא. אם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו מציאות ויחייב אותנו לבנות, אז אנחנו אנשי הלכה. אז המשנה בעדויות אומרת, מקריבין אף על פי שאין בית. אבל אני אשאל שאלה, הרמב"ם פסק מקריבין אף על פי שאין בית, ומה הוא כתב? מצוות עשה לעשות בית להיות מקריבים בו הקורבנות. אז בשביל מה הוא כותב מצוות עשה לעשות בית להיות מקריבים בו הקורבנות, אם מקריבין אף על פי שאין בית? כי גם הרמב"ם מבין שאיננו דומה הקרבה על מזבח שאיננו יונק מנקודת הראשית, ממזבח שיונק. אמנם הרמב"ם לא השתמש בשפת הרמח"ל, אבל הרמב"ם בכלים ההלכתיים מהווה בסיס לכיסופים הגדולים שאנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אנחנו מתפללים שאנחנו נקריב קורבנות, אבל במשמעות עמוקה אנחנו מתפללים שיהיו כהנים, שהם יהיו מספירת ההוד של אהרון הכהן, של ורעך ושמח בליבו. אנחנו מקווים שבית המקדש לא יהיה מחלוקות, וכל הדברים האלה הם תולדה של היעדר שכינה. אנחנו מצפים שלא יהיה חטא בני אלי, אנחנו מצפים שזה בניין של שמואל, שחנה מתפללת, ושמואל אומר שחיטה כשרה בזר, ואלי שהוא מאיים על ההשתלטות הכהנית על המקדש, אומר לו שהוא חייב מיתה. אנחנו כוספים לבית השלישי, לבית של יחזקאל, לבית של נבואת זכריה. בנבואת חגי כתוב, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. ברור שיש מצוות ירושת הארץ, אבל הבית ייבנה בכוח הרוח.
יישר כוח גדול.
דרך אגב, רק הערה מעניינת. קין לא הקריב קורבן. הוא לא הקריב קורבן. לא, גם הבל לא הקריב קורבן. גם אברהם לא הקריב קורבן. תבדוק בתורה, בשום מקום לא כתוב עד מעמד
השם קורבן. האיש השם אל קין ומנחתו.
מנחתו, קורבן, לא כתוב. לא כתוב קורבן, זה מעניין. כי קרבה יש רק במעמד הר סיני. אין את השורש קורבן. כי קורבן לא התנן כמו שחושבים. זה התקרבות
לחשבים.
אבל לא קורבן. אבל קורבן לא כתוב. תבדוק, בדוק.
יישר כוח לכהן הגדול שביטא בכזאת ערנות את כמיית הכהנים לבניין הבית מתוך תורה. באמת באישיות שלו גם תורה וגם כהונה אם ירצה השם לעתיד לבוא. ובאמת אנחנו מזמינים עכשיו כהן גם כן, נכון?
נכון.
אז כהן נוסף שפה ישלים לנו את התמונה של בניין הבית. סך הכל אני רואה שכל מי שלא נמצא פה יפסיד פה את הדברים המרתקים שאנחנו פה בכמיהה שומעים. בבקשה כבוד הרב יגאל קמיניץ.
ברשות ראש הישיבה השליטה, המערך, ו... גם תודה על האירוח, תודה על היוזמים, אני לא יודע אם הזכירו, אם אמרו, הזכרת? התחלפו אנשים. אז יש פה חבורה חמודה שיזמה את הכינוס הזה, זה אבינועם רזניק ואליק אייזק, רוסנק ושרון זינגר. טוב, אז דבר ראשון באמת זכינו בזכותם לכינוס הזה. והרב אליעזר מלמד יחד איתם, ברוך השם, אשריכם ישראל. טוב, שנה הבאה אולי כדאי לעשות את זה בבוקר, אז לא נפסיד את מצוות היום רב ישראל, אז יהיה בסדר. טוב, אז אם נקריב קורבן תמיד נוותר על הכינוס הזה. בסדר, אני מסכים. טוב, הסוגיה הזו של בית מקדש ושלום, חזון ומציאות, כל מילה כאן היא מורכבת ומסובכת. בית מקדש, גם בחזון וגם במציאות, זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב ולא פשוט, וגם העניין של השלום גם החזון וגם המציאות, גם הוא מורכב מאוד. באמת, כשאנחנו מסתכלים על בית המקדש, מצד אחד, כמו שדיברו כאן והזכירו, בית המקדש עניינו באמת שלום, שלמים למלשון שלום, וכל מה שעשו כשעם ישראל, כמו שדיברנו קודם, הזכירו שנכון יהיה בראש העמים, וכולם יבואו לבית המקדש, וכמו שכתוב בחג הסוכות, כולם יבואו, זה איזה מקום של שלום, של חיבור. וזה נכון. מצד שני, אנחנו מבינים שהדרך לבית המקדש רצופה במאבקים ובקשיים והתמודדויות, ולא בכדי, הזכיר קודם הרב ראם, ששלושה דברים, שלוש מצוות הצטוו ישראל, כן? מלך, להחריץ העור של המלאק, ורק אחר כך בית המקדש. שלא בסדר הזה בית המקדש לא יכול להיבנות. ובית המקדש באמת דורש הבנה עמוקה, כי מצד אחד הוא עניין של שלום, מצד שני, מי שיבוא לבית מקדש ויראה את הכהנים מסתובבים בדם עד הרכובותיהם ושוחטים שם בעלי חיים, ויגידו, תגיד לי, זה שלום? על מה אתה מדבר? הווה אומר שצריך להבין בסופו של דבר את העומק של בית המקדש. ועד שלא נבין את העומק של בית המקדש, באמת יהיה קשה לבנות אותו. אם מחר בבוקר נתבשר שהמסגד בהר הבית חרב, מה יקרה? מה יקרה? אתם יודעים מה יקרה? ממשלת ישראל תבנה אותו מחדש הרבה יותר יפה. כבר היו דברים מעולם. אז אני שואל, אנחנו מצפים, אבל איפה הלבבות? האם לנו זה ברור? האם אנחנו באמת מספיק מעמיקים בשביל להבין מה המשמעות של בית המקדש? אז מצד אחד זה באמת שיא של שלמות, מצד שני בית המקדש נראה לנו מאוד לא פשוט. השלום אותו דבר. מצד אחד אנחנו מבינים ששלום זה דבר עצום, גדול השלום, כן, שאפילו ישראל עובדים בעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא מוכל להם, גדול השלום, ששמו של הקדוש ברוך הוא נמחה על המים, גדול... השלום זה דבר עצום. אבל כנראה ששלום זה לא דבר פשוט. האם אנחנו מסוגלים ליצור את השלום? מצד אחד, בקש שלום ורדפהו. תרדוף, שלום. מצד שני, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. כנראה שאנחנו לא מסוגלים לעשות השלום הזה לבד. שלום זה לחבר בין כתבים. עושה שלום במרומיו הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים לחבר אש ומים? אנחנו לא יודעים. עושה שלום במרומיו, זה שבשמיים יכול להפוך את האש ומים לשמיים, כמו שאומר רש"י, הוא בסופו של דבר יעשה שלום עליהם. כי לכאורה בשביל שלום, שלום בין אדם לחברו, מצווה לוותר, גדול השלום, ודברים עצומים, כמה אנחנו צריכים לעמוד מול השלום. אבל עוד מעט נראה, שלא כל דבר עושים בשביל השלום. למרות שברמה הפרטית, מותר לשלות מפני השלום. אבל אני רוצה להביא לכאן מקור, אני מעריך שחלק מכירים אותו, קצת לעמוד עליו, ואיך לא, הוא קשור דווקא לחבל עזה, לגוש קטיף. אספר לכם בדיחה, מספרים על איזה סטודנט שבא לכתוב עבודת דוקטורט ביהדות, אז הוא בא לפרופסור, אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה לכתוב, אומר לו, מה הבעיה? אומר, תגיד מילה, אומר שולחן, אומר, השולחן ביהדות, תגיד עוד מילה, אהרון, ביהדות. אז שואלים אותי על מה לדבר, אז אני אומר, תגיד מילה, תגיד. אמונה, תגיד התיישבות, תגיד מסירות נפש, אני אומר, גוש קטיף, בגוש קטיף. אז גם כאן, אבל זה לא רק עניין חיצוני, זה עניין מאוד מהותי. ואני רוצה לנסות לעמוד על איזה מדרש, והוא לא יחידי, והמדרש הזה מוכר, אומר המדרש ככה, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. מה זה ויהיה אחר הדברים האלה? אומר הרשב"ם, מדוע הקדוש ברוך הוא אומר לי, לאברהם לקרוא את יצחק? אומר, אחר הדברים האלה, אחר שקראת אברהם ברית לאבי מלך, לא, ולנינו ולדכתו של אברהם, ונתן לו שבע כבשות הצאן. אחר הדברים האלה, אחר כריתת הברית עם אבי מלך על חבל ארץ פלישתים, אבי מלך הסתובב בגרר, כלומר גוש קטיף והסביבה, וכמו שהתורה אומרת, מה זה הייתה הברית הזאת? כמו שכתוב, ויהי בעת ההיא, ויאמר אבי מלך ופיחות את הצבאות לאברהם לאמור, אלוהים לך אשר אתה עושה, אתה ישבעה לי באלוהים, אינה, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך, תעשה עם עדי ועם הארץ אשר גרת בה. ביום אברהם אנוכי ישבע, מוותר על הארץ הזאת, הקריטת הברית, ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבי מלך ויחרטו שניהם ברית, ויאמר אבי מלך אברהם, מה אין השבע כבשות, מה אין השבע כבשות האלה, אשר הצבת לבדנה? ויאמר, כי את שבע כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על זה אומר הרשב"א, וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא הזאת, שהרי ארץ פלישתים בכלל גבול ישראל, והקדוש ברוך הוא ציווה עליהם לא תחיה כל נשמה, וגם ביהושע מטילים על הרי 15 פלישתים גורל. לכן אומר לו הריבונו של עולם, והאלוהים שא את אברהם, כנתרו וציירו נתגאית בבן שנתתיו לכרות ברית ביניכם וביניהם ובין בניהם, אתה לך ועלה עולה עולה ויראה מה הועיל הכריתת ברית שלך. אתה בעצם לכאורה אברהם הבינו פה מה הוא עושה. בשביל השלום, קוראת ברית, בשביל לא לריב עם אבי מלך. הוא מוכן שטחים תמורת שלום, והוא קוראת ברית, והקדוש ברוך הוא חרה פה של הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אני מבין שאתה רוצה לדאוג לדורות הבאים, אתה רוצה שלום בשביל הדורות הבאים, אבל לך ותעלה ולעולה, ונראה מה יהיו, מה תהיינה המחשבות שלך. אומר על זה הרשב"א, מביא, מצאתי במדרש שמואל, כתוב את שבע כבשות הצאן תיקח מידי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת לו שבע כבשות, כבשות. חייך שבניו עושים שבע מלחמות עם בניך ונוצחים אותם. דבר אחר, חייך שבניו הורגים שבעה צדיקים מבניך, ואלו הם, שמשון, חופני ופנחס, שאול שלוש בניו. דבר אחר, חייך שבניו מחריבים שבעה משכנות, ואלו הם, אוהל מועד, בגלגל, נו ושילו, בגבעון ובית עולמים, שניים. דבר אחר, שארון מחזיר בשדה פלישתים שבעה חודשים. אנחנו רואים פה קשר שלכאורה אנחנו לא מבינים אותו בין חבל עזה לבין בית המקדש. בגלל הוויתור על חבל עזה, חרבים בתי המקדש. אתה אומר, זה לא יכול להיות, הרי אנחנו יודעים, בית המקדש חרב הראשון, בגלל עבודה זרה, לא שפיכות דמים, בבית שני בגלל שנאת חינם. נכון. אבל כנראה שהשורש לכל ההתגלגלות הזו מתחילה כאן. באי הבנה, שצריך להגיד, אנחנו אפר תחת כפות רעב שאברהם אבינו, ואם הלך הזל אמרו זאת, מי הלך ושנאמר זאת? אבל חרה אפו של הקדוש ברוך הוא, אמר לו, חייך! אתה ויתרת על המקום הזה, אי אפשר כשמבטרים על חבל עזה להגיע לבית המקדש. מה זה קשור? הארון מתעכב שבעה חודשים, כן, בשדה פלישתים, בגלל שבע כבשות הצאן. מה זה קשור? צריך לדעת שבמקום גדולתו, שם אתה מוצא אינוותנותו. ירושלים ועזה, בית המקדש ועזה, אלו שתי נקודות הקיצון. בית המקדש, לפום קדושתו ומעלתו, אנחנו לא מסוגלים לקלוט אותו. לכן, כמו שהזכיר קודם הרב אריאל, דיין מסר את המפתחות אחרי כיבוש הר הבית, מסר את המפתחות לוואקף. היה סיפור שהם באו אליו אנשי הוואקף ואמרו, אנחנו מבינים שאתם הולכים עכשיו לבנות בית המקדש ואנחנו יודעים שזה ייבנה, אנחנו מבקשים, תנו איזה מקום קטן פה בצד שנוכל להתפלל פעם בשבוע. זה היה הסיפור. ודיין אומר, חבר'ה, קחו את המפתח, הכל שלכם. למה? כי באמת, אנחנו עדיין לא ברמה הזאת, לא בעומק הזה, שאנחנו מסוגלים להבין מה זה הר הבית, מה זה בית המקדש. אפילו לעצמנו קשה להסביר מה באמת הולכים לעשות שם. להקריב קורבנות? מה פירוש הקורבנות האלה? מה המשמעות של הקורבנות? איך הקורבנות מקרבים את ישראל אביהם שבשמיים? אלה דברים שאם לא נעמיק בהם, אנחנו בבעיה. באותה מידה, הקצה השני זה חבל עזה. חבל עזה, לאורך כל ההיסטוריה, היה המקום שהיה יותר בעייתי לעם ישראל. אפילו אצל שלמה כתוב, לא כתוב שהוא כבש את עזה, כתוב כי הוא רודה מתפסח ועד עזה. רודה ולא כובש. ואנחנו רואים את הקשיים שיש לעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה עם האזור הזה. ולכן זה לא פלא שעם ישראל מנסה להיפטר מחבל עזה. זו כבר פעם שלישית שאנחנו נסוגים מחבל עזה. כי חבל עזה, לכאורה, אתה אומר, מה היו שאלות שאלו אותנו תמיד? מה אתם עושים בכאן הצרעות הזה? מה אתם מחפשים שם? ופה מלמדים אותנו שעד שלא נבין מה אנחנו מחפשים בעזה, לא נבין מה אנחנו מחפשים בבית המקדש. כי זו אותה נקודה, זה אותו שורש. בדרך כלל שתי נקודות הקיצון הן הכי קרובות. כן? המולך מאוד ועד כוש, יש מחלוקת בגמרא. האם זה בקצה עליו ועד קצהו, או הכי קרובים. זה בדיוק אותו דבר. אין סתירה. אלה נקודות שאותם צריך להבין, וכשנבין את עזה, נבין גם את בית המקדש. אבל זה לא המקור היחידי. כשדוד המלך רוצה לכבוש את ירושלים, אז מה כתוב שם? וילך המלך ואנשיו ירושלים, אל היבוסי יושב הארץ, ויאמר לו דוד לאמור לא תבוא הנה, כי מסירך העברים והפסחים לאמור לא יבוא דוד אלה. וילקו דוד מצודת ציון עיר דוד, ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה יבוסי, ויגע בצינור ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד, על כן יאמרו עיוור ופסח לא יבוא אל הבית. והפרשנים מתקשים, מה זה העברים והפסחים? אומר רש"י בשם המדרש, אומר, אל היבוסים, מצודת ציון נקראת יבוס, ומזרעו של אבי מלך היו. והיו להם שני עבודות כוכבים, שתי עבודות כוכבים. אחד עיוור ואחד פיסח, שנעשו על שם יצחק ויעקב, ובפיהם השבועה שנשבע אברהם לאבי מלך. ולכך לא רישום כשלקדו את ירושלים, לא לקדו את המצודה. כמו שנאמר, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא אכלו יושבי יהודה להורישם. תני אמר ביהושע בן לוי, יכולים היו, אלא שלא היו רשאים. למה? נקרא גם תרלבג על המקום הזה, ואז נבין יותר. והנה היה היבוסי יושב בירושלים. ולא יכול דוד להוציאה משם בעבור שבועת אברהם לאבי מלך, שהייתה כתובה בצלמים אשר שם, שהם עבריים ופסחים. כי עיניים להם ולא יראו, רגליים להם ולא יעליכו. ואפשר שהיו הצלמים הם בצורת עיוור ופסח, העיוור על מה? להורות על ברית יצחק. שבסוף ימיו קראו עיניו מירות. והפיסח בעבור יעקב, שהיה צולע לרחו. ועשו זה להורות שכבר נשתלש להם זה הברית עם האבות בכללם. ולזאת הסיבה אמר יבוסי דוד, לא תבוא אלה כי אם לא הסירות התחילה העברי והפסחים. אם כן, מה זה העברים והפסחים פה? העברים והפסחים זה בעצם עיוור, זה יצחק ותכנן אמירות, ופיסח זה יעקב, והוא צולע לירחו. על אותה ברית עם אבי מלך, אנחנו עדיין לא מסוגלים לכבוש את ירושלים. כן? אם כן, אנחנו בעצם מבינים שהדרך לירושלים היא מורכבת, ואברהם אבינו כאן, במקום הזה, בעצם, נתבע על הוויתור על ירושלים, על חבל עזה. והנקודה הזאת, כשאנחנו נבין את העומק של חבל עזה, נבין בעצם את המהות של בניין בית המקדש. צריך להבין שיש הבדל בין הלכות יחיד להלכות ציבור. זאת אומרת שהלכות יחיד יש להם משמעות ויש להם הנהגה אחת, והלכות ציבור אלו הלכות אחרות. אנחנו יודעים ברמב״ם מופיע דין של אשת יפת תואר, מופיע הדין של אכילת מאכלות אסורים בזמן מלחמה, התורה מתירה את הדברים הללו. כן, בזמן מלחמה אנחנו יודעים שיש מצוות שהן שונות, יש הלכות יחיד ויש הלכות ציבור. והמשמעות הזאת של הלכות ציבור זה שכאשר יש עניינים מיוחדים אז ההנהגה היא הנהגה שונה מאשר הנהגה פרטית. וההנהגה הזאת של הלכות ציבור היא שונה, ואנחנו רואים שישנם כללים אחרים להלכות ציבור. וההנהגה הזו של הלכות ציבור היא מתירה למשל בזמן מלחמה לאכול מאכלות אסורים. מה זאת אומרת מותר מלחמה לאכול מאכלות אסורים? אז מי שיסתכל שם במפרשים יראה שכאשר אין באותו זמן במקום מאכל מותר, אני לא מחכה במותר לי לאכול מאכלות האסורים. כי במלחמה הזאת אני כל כולי נמצא עם הראש במלחמה. אם כן, גם במלחמה כזאת אנחנו יודעים שכאשר עם ישראל נמצא במלחמה הוא יכול לאכול מאכלות אסורים, והוא מצווה סוגיה של אשת יפת תואר. מה זה אשת יפת תואר? זו הנהגה אחרת בזמן מלחמה. ואם כן, כשאנחנו מדברים עכשיו על המציאות הזאת של בניין בית המקדש, אנחנו מבינים שהדרך לבניין בית המקדש בעצם עוברת דרך המקומות הכי נמוכים, ובעצם דרך, דיברנו קודם אצל אברהם אבינו, שאברהם אבינו עוסק ומבטר על חבל ארץ פלישתים, אז בעצם אברהם אבינו מבטר בזה על בית המקדש. ורק כאשר נבין מה אנחנו עושים בחבל עזה למשל, אז נוכל להבין מה אנחנו עושים בבית המקדש. אם כן, אנחנו יודעים שהמציאות הזאת של בניין בית המקדש, כן, ניתן לממש את זה, כמו שהזכרנו קודם, רק אחרי ג' מצוות. זאת אומרת שהשיא יהיה רק אחרי שאנחנו מחריטים זרעו של עמלק, ורק בסופו של דבר נוכל להגיע אל השיא של בניין בית המקדש. הגמרא אומרת במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. אמר שמואל בר איניה משמי דרב, מקום יש לו הקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו, מהי מפני גבה? אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותן של ישראל שנתלה מהם וניתנה לאומות העולם. אם כן, המציאות הזאת של גאוות ישראל שקשורה לבניין בית המקדש, זה דבר שאנחנו דורשים אותו. למרות שמצד אחד אנחנו עסוקים ברמה הפרטית, מדברים על צנעה ועל פשטות, כל מה שקשור לבניין בית המקדש, כל מה שקשור לדברים הכלליים, אנחנו לא מוותרים על כבוד ישראל. במסתרים תבכה נפשי, אומרים חז"ל, מקום יש לו הקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו, מפני גאוותן של ישראל שהתלה מהם וניתנה לאומות העולם. זאת אומרת, המציאות הזאת שעם ישראל, שהוא שפל, רק כאשר אנחנו עסוקים בצד הפרטי, אנחנו מסוגלים לנהוג בהנהגה היותר שפלה. אבל ביחס לבית המקדש, אנחנו לא מסוגלים לוותר על המקום הזה, על הקדושה שלו. ביחס לעניינים שקשורים לכלל ישראל, אנחנו לא מסוגלים בעצם לוותר. טוב, אם כן, אנחנו בסופו של דבר מבינים, כמו שפתחתי קודם, שהעניינו של בית המקדש באמת קשור ליכולת שלנו להגיע עד למקומות הכי נמוכים. כאשר אנחנו נבין מה אנחנו עושים בחבל עזה, נבין מה אנחנו עושים בבית המקדש. אי אפשר להבין את הגודל ואת העומק בלי שמבינים את נקודת הקצה. ולכן, רק כאשר אנחנו בעצם נבין שבניין בית המקדש זה דבר שמאחד וכולל הכל ומגיע אל השיא, את זה נבין רק כאשר אנחנו נזכה באמת להבין מה אנחנו עושים בכל אותם מקומות שנראה לנו שבעצם, כמו שאמרנו, מה אנחנו עושים בכאן הצעות הזה. טוב, אני רק באמת רוצה לסיים. אני מתנצל כאן, ככה היה לי קצת בלבול. אני מקווה שלפחות בחלק מהדברים הבהרתי את עצמי. וישר כוח למארגנים.
ישר כוח גדול לרב קמינצקי. אני מבין שלפי הלוז אנחנו נוצאים עכשיו... הפסקה לארוחה קלה, כנראה במקום שהייתה שם הכיבוד, ולאחר כך יהיה המושב השלישי. על השלום והציונות הדתית, תודה רבה מאוד גם לרב אריאל שמתנצל שהוא צריך ללכת, גם לרב ראם הכהן שרעם בדבריו, וגם לרב יגאל, יישר כוח גדול, ואנחנו נמשיך בהמשך. כל טוב לכולם.